לכם הייתי מעביר עכשיו ביניכם חפיסת שוקולד. אבל שוקולד, שוקולד. לא מריר, אה? בשבילי שוקולד מריר מעולה. אכפת לי מאיזה ריר עשו את זה. יש דברים שלא שואלים. אותו ילד למשל, למה לא חשבנו, יש פה דתיים, אבל איך טרזן בלי זקן? נכון? זוכרים את טרזן? איך הוא בלי זקן? מה, מגולח ככה, כאילו יצא לי עכשיו מה... טרזן טרזן מבחת זקן. אתה לא משנה, יש דברים שאתה לא... פתאום מתעורר במהלך החיים, אתם גאים, וואלה, עבדו עליי. אז עכשיו אני הולך לעבוד עליכם, לא ממש לעבוד עליכם, אבל אני מחלק לכם עכשיו שוקולד, נגיד, דמיוני. חפיסה, משהו משוויצריה, שבאתי אותה. אני אשאל אתכם שאלה. האם אתם רוצים את החפיסה הזאת עכשיו, או חפיסה יותר גדולה בעוד שבוע? מה אתם מעדיפים? רובם הורים עם עכשיו, מי אמר בעוד שבוע? מעטים הורים בעוד שבוע. מה יקרה אם אני אשאל אתכם, האם אתם רוצים את החפיסה הזאת בעוד שנה, או חפיסה יותר גדולה בעוד שנה ושבוע? מה אתם רוצים עכשיו? שנה ושבוע. רוב העולם יבקש שנה ושבוע. למה? הרי זה לחכות אותו פרק זמן. בין חפיסה אחת לחברתה, שבוע. בין החפיסה הקטנה לחפיסה הגדולה, נצטרך לחכות שבוע. באותה מידה, הבדל. רק פה זה עתיד, ופה זה עכשיו. וזו הבעיה העיקרית של הבן אדם. קשה לו לוותר על הנאה פה ועכשיו עבור דבר עתידי. כאשר שני הדברים עתידיים, אז בעתיד כולנו נהיה אנשים טובים. בעזרת השם, אני מתכוון לשפר את עצמי, אני בתהליכים. כולם פוטנציאלית אנשים טובים, כולם יתחילו לעשות ספורט, וכולם ילמדו תורה, וכולם יאכלו בריא. בעזרת השם, יום אחד, יום אחד. כרגע קצת קשה לי, אני עובר תקופה עכשיו, אי אפשר הכל ביחד. אבל כולנו פוטנציאלית אנשים מאוד טובים, אין ספק, אני לא, לרגע לא חשדתי. מים שייך או שזה כאילו אקסטרה במחיר? אוי, אני עייף. הייתי היום בתוכנית, תראי איזה עולם זה באמת, פה שקר. יש תוכנית בערוץ 24 של, איך קוראים להם, עודד ועדן, מנשה. ידע נשרה הראל, כי לעדן הראל ועודד מנשה. אבל, שני מאוד זוג חמוד, אבל תראו איזה עולם באמת שקרי, כביכול. זה תוכניות מצולמות, זה לא תוכניות שידור חי, זה מצולם. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? מכיוון שזה משודר יום שישי. אני לא יודע באיזה שעה, אני לא רואה, נסתם. גם לא מעניין אותי לראות את עצמי, בדיוק זה לא. תודה רבה. מצוין, תודה. אז הם משדרים כמה, הם צלמים כמה תוכניות ביום אחד. נגיד, הם צילמנו נגיד שתי תוכניות, ארבע תוכניות כל פעם. וזה משודר שבוע אחרי שבוע. עכשיו זה כאילו, הצופה בבית לא יודע שזה שידור חוזר. וכאילו אני בא לפה, שלום, מה שלומכם? כאילו, שבוע לא ראיתי אתכם. בטח, לפני דקה היית פה. וככה, אנחנו עוברים תקופות, שאנחנו קרובים כבר לתשעה באב. מה, תשעה באב? אבל למה אני אומר לכם שזה עולם של שקר? כשהתחלנו את התוכנית הזאת, אז זה לא תוכנית שלי, אני כולה יש לי איזה פינה של כמה דקות פרשת שבוע, ואני מדבר מהר, אף אחד לא מבין גם ככה, אז זהו, נגמר. עכשיו, אתה תמיד תוהה מה אני עושה שם. עכשיו, התוכנית הראשונה שצילמנו, היא לא הייתה התוכנית הראשונה שהקרינו. התוכנית הראשונה שצילמנו, היא התוכנית שאפילו לא הוקרנה, היא תהיה התוכנית הרביעית במספר. התוכנית הרביעית במספר שהקלטנו, הייתה התוכנית הראשונה. למה הם עשו את זה? הם הסבירו לי ככה, כי אני צריך לבוא כבכל מוכן לפרשת שבוע. אז אני באתי נגיד עם פרשת בעלותך, ואני אומר, לא, זה בכלל פנחס. אמרתי, מה פנחס? יש סדר בחיים, חבר'ה? אמרתי לי, סדר. אמרו, לא, אנחנו מחליפים. למה מחליפים? הם אמרו לי, יש הרי כלל. אין הזדמנות שנייה להתרשמות ראשונה. אם ההתרשמות הראשונה הייתה שלילית, גם אם לאחר מכן נשתפר, הטעם הלא טוב כבר נשאר. אם אתה עכשיו מפצח גרעינים, נגיד, והראשון היה לך מגעיל שחור כזה, כבר... אם האחרון יהיה, לא נורא. הפקעה לי תקופות טובות. זה מעניין שככה, פעם דיברנו על זה אולי, אבל זה, ככה, זה גם בספרות סתם. ספרות סתם, מי שכותב ספרות סתם, הרי מי שמתחיל ללמוד, אז הוא מתחיל לכתוב מגילת אסתר. לא מזוזות, לא תפילין, לא ספרי תורה, כי יש שם שם השם. במגילת אסתר אין שם השם, אז הם מתחילים לכתוב מגילת אסתר. וכשמתחילים לכתוב, הם מתחילים מהאמצע או מהסוף. הולכים אחורה. למה? כי זה סופרים מתחילים. אז הכתב שם לא מי יודע מה. עכשיו, אם יתחילו לכתוב את ההתחלה, אז הדף הראשון יהיה מכוער. לאט לאט הם ישתפרו. וכשאני בא לקנות מגילת אסתר, אני מסתכל על מגילת אסתר. מה שנתפס לי בעין זה הדף הראשון. אפילו אם זה אני פותח ואומר, וואו, השתפר הכתב. אבל בהתחלה היה לא. לכן הם מתחילים מהסוף, והדף הראשון הוא בעצם האחרון, הוא הכתב הכי יפה, כבר יש להם ניסיון. ככה העולם עובד. בקיצור, קשה לנו לדחות סיפוקים. אם יש לי פה משהו פה ועכשיו, ולמרות שאם אני אוותר עליו, אני אקבל משהו יותר טוב לאחר מכן, יותר גדול, יותר שווה, יותר הכל, קשה לי, אוקיי? קשה. וזה כל המושג של היהדות של שכר ועונש, בגדול. היהדות באה לחנך את הבן אדם כביכול, תעשה מצוות עכשיו, השכר לעתיד לבוא. אתה מוותר על הנאות עכשיו, השכר לעתיד לבוא. וזה קשה. עכשיו, זה ככה זה כל החיים. ילד, הוא לא יכול לעבוד חודשית. כך ילד, תגיד לו, תעבוד עכשיו, עוד חודש אני אשלם לך. מה עוד חודש? אני עבדתי קשה. הוא רוצה. מבוגר יודע, אוקיי, בסדר, שווה לי, אני עובד. תבין, בסדר, אני אקבל את המשכורת, סוף החודש, אין לי בעיה. ככל שאני יותר מסוגל להתגבר, אני יותר מתבגר. המתבגר אמור להיות מסוגל להתגבר. וזה אחת הבעיות של כולנו, מכיוון שכל אחד מאיתנו עובר קשיים. איך מישהו אמר לי, אני קורא כל שבוע את ההורוסקופ של אשתי, הוא אמר, כדי לדעת איזה שבוע יעבור עליי. ראיתי מישהו, היה לו חולצה. אל תיפגעו, אנשים, אני תכף אפרגן לכם, אל תתגעו. היה לו חולצה, כל הנשים מכשפות. ואשתי מלכה. מאחור היה כתוב, שלהם. אז כל אחד עובר קשיים. עובר קשיים, זה עם אשתו, זה עם הבעל, ואני חייב פה להגיד משהו לאנשים. אני מוריד לפניכם את הכובע, באמת. אני אומר לכם, תקשיבו, הטלפון שלי הוא בחזקת כותל המערבי נייד. זאת אומרת, מתקשרים לאנשים. עכשיו, כמעט אף אחד לא מתקשר לבשר בשורות טובות. פנקר, אציג לך, חיים שלי סבבה. מדהימים. תדעק לי לך, שתהיה מאושר גם אתה. זה כמו הכותל המערבי, אף אחד לא בא לספר כמה טוב לו. בדרך הבאים כאילו הלשכת הבכיינות בעם. עכשיו, אני חייב להגיד משהו פה, כל הגברים אל תיפגעו ממני, חוץ מכם, כן, אתם פה בלי עין הרע, וגם שצופים בבית, לא עליכם דיברתי. האנשים מתקשרות, ונראה לי נשואה, וקשה לי, קשה לי איתו, קשה לי איתו. מה קרה? עכשיו כל מיני תופעות. או שהוא עצבני, עצבני, חבל על הזמן, ואני מפחד ממנו, אני לא יודע, אני מפחד ממנו, מוציא את זה לילדים, מוציא את זה עליי. או שהוא ביקורתי, קורטש אותה, היא אומרת לי, עשיתי חג שבועות, הרב, איזה שולחן מלאכים, כל הסלטים, למה אין זה? דווקא משהו נתפס על מה שאין. או שהוא אדיש, אין, קיר, או שנגיד, היא חוזרת בתשובה, והוא לא בא לי וזה, אני, כל מיני זה. וכל הכבוד אנשים, מה זה גבר, מה שנקרא? תעזבי! לא שאני מלא לעזוב לך, זה שלום. למה את לא עוזבת אותו? אני מרחמת עליו. אני רוצה לשמוע ההפך, אני רוצה פעם אחת שיהיה ההפך, שבא לספר לי על אשתו שהיא נמאסת לו ממנה, ובא לה, לא יודע, למה אתה לא עוזב אותה? אני מרחם עליה. נשים צדקניות שלהם כוח סיבולת, הם, באמת, אני מוריד לפני את הכובע, איך אתם מחזיקות מעמד עם ה... זה כל הכבוד. טוב, זה לאזן את הפרגונים שפרגנתי לעצמנו. אז בואו נתחיל להבין איך המערכת עובדת, כיצד אדם באמת יכול לעבוד נכון. שימו לב טוב, נקודה ראשונה היא, האושר של האדם לא נקבע על פי מצבו בהווה. האושר של האדם לא נקבע על פי מצבו בהווה, אלא על פי מה שהוא חושב שהוא יכול היה להשיג, או על פי מה שהוא חושב שיוכל היה להיות. למשל, אם אני חושב שיכול היה לי להיות משהו יותר טוב, כן, אדם חושב שאכלת לו המקום עבודה טוב יותר, אישה טובה יותר, בעל טוב יותר, או משהו כזה. ככל שאני אדמיין שהיה לי פוטנציאל להשיג משהו טוב יותר, לא טוב לי מה שיש לי. ככל שאני ארגיש שיכול היה להיות לי הרבה יותר גרוע וניצלתי, בורא עולם עשה איתי חסד, אז טוב לי. זאת אומרת, בכלל לא קשור למצב שאני נמצא. למשל, זאת אומרת, שהייתה בכלא, לא מזמן הייתי בכלא רימונים, אני מרצה בכלא וזה. אז ניגש אליי אחד בכלא, אמר לי הרב, אני מודה לבורא עולם, אני בגן עדן עלי אדמות. למה? הוא אומר לי הרב, אני באתי מכלא איילון, ואני בכלא איילון כאילו בהרצאות, לא בן? מפחיד, באמת מפחיד, זה מתקופה הבריטית שם.
אין חצרות בקושה, אין פרחים, זה רק כאילו סורגים.
הוא אומר, באתי מכלא איילון, גן עדן ברימונים, רימונים! אין, תאמין לי, זה מלון רימונים. מצד שני, היה אחד, אומר לי, איזה שטויות הוא מדבר הרב, גיהנום פה, גיהנום, עזוב אותך, אין לו מושגים. אני הייתי בכלא האלה, אומר לי, כלא האלה, בבאר שבע, זה גן עדן, זה קייטנת האלה, קוראים לזה. פה, גיהנום, גיהנום. אז תגיד לי עכשיו אובייקטיבית, כלא רימונים הוא גיהנום או גן עדן? שימו לב טוב, לא, בכלל לא קשור. קשור, מאין באת ולאן אתה הולך, מה שנקרא. לא קשור למציאות העכשווית. סתם שאלת לכם שאלה, כן? קרה לי כזה, אז אני... מה יותר גרוע? לפספס טיסה בשתי דקות או בשעתיים? מה יותר גרוע? עכשיו, עד הטיסה הבאה יש ארבע שעות. שתי דקות, נכון. לפספס טיסה בשתי דקות, תקשיבו, גיהנום. למה? כי אתה מרגיש, מה? זה היה באדם שלי. לא, אם רק החנייה הייתי מוצא את הקרוב, הייתי נכנס. אם רק השאטל הזה, לא, אני נתתי את מישהו כס במקומי. אהוב בביטחון. מי הרס את המזוודה? סבתא שלי הרזה את זה. לא, אני, איפה היא הייתה מאז שהרזת אותה? הלכה לפיצוציה, קנתה איזה RPG וחזרה, מזוודה הולכת לבד. לא, אני שואל אותך אם מישהו העביר לך משהו, לתת לך מתנה. נו, מישהו העביר לי, אני אגיד לך, נראה לך. שתיתן לי את המזוודה, תשארתי פה שנתיים. לא, שאלות, לא, רק תביא, זה עבודה שלנו. אם הוא רק משחרר אותי, אתה מה זה עצבני? זה כאילו היה בידיים שלך, אתה עצבני חבל הזמן. כשאתה מאחר בשעתיים, טוב, הכל משמיים. ראית, הכנסת את בורא עולם בתמונה? קח את הפיקוד. בשתי דקות זה כולם אשמים, ההוא בביטחון וההוא מהזה וזה. שעתיים, טוב, יאללה, הכל לטובה. יפה מאוד. עכשיו, למה אני אומר את זה? מכיוון שהאדם שפספס את הטיסה בשעתיים, יש לו הרגשה נוראית, כי הוא מדמיין איפה הוא יכול להיות. הוא משווה איפשהו עכשיו, חכה עכשיו ארבע שעות, לאיפשהו פוטנציאלית יכול להיות, וזה על המטוס. אדם שחרר בשעתיים, אין, הוא לא מדמיין אפילו. הוא יודע, אין מה לעשות, זכרתי, אז המצב שלו עכשיו לא כזה נורא. הגיעו למסקנה כזאת בקבעות האולימפיאדה. אולימפיאדה. עכשיו יש אמנם ריו, ריו? לא ריו, יש יורו, יורו, סליחה, יורו. יורו. איזה בא לך, דמר, שתומם התחיל היורו עכשיו. הקשר שלנו חוזר כמו לפני 10 שנים.
אבל מה, לפני 10 שנים לא הכרתי אותך.
ושם חוזרים. יש כאלה כדורגל בשבילהם זה, אה? לא, הרב, זה משהו מיוחד, כדורגל, אדרנלין. טוב, לא יודע. בקיצור, באולימפיאדה יש שלושה זוכים הרי, נכון? מדליה ראשונה, זהב, כסף, ארד. בדקו מי הכי מאושר, מי פחות מאושר, מבין השלושה. אז כמובן, מי שהכי מאושר, מדליית זהב. זה ברור. מי שני? מי המאושר מספר שתיים? או, המקום השלישי, מדליית ארד. למה? קחו, מדליית כסף. כל הכבוד, מקום שני, מכובד מאוד. לא. מקום שני, בדיכאון. תחשבו איזה הרגשה נוראית יש לו. כל החיים התאמן לרגע הזה, והוא עקף אותו בשנייה. מה? הייתי תפס אותו ברגע, הייתי מושך אותו. פספס בשנייה, הוא הולך הביתה, בוכה, 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 בדיכאון, נמאס לי מספורט, אני פורש בסיס. ההוא השלישי, וואלה, ברוך השם. אני בשלישייה, כל הכבוד לי. לא מגיע לי כל הכבוד. אני אומר לכם, לי זה קרה פעם אחת. אני פעם הייתי מתחילת טריאטלון. פעם זה היה החיים שלי טריאטלון. אז זה היה בכפר המכבייה טריאטלון, ופעם אחת הם עשו מקצה גם של אופני ערים. בדרך כלל זה אופני ספורט, בטריאטלון היה גם אופני ערים. ואני באתי עם אופני ערים. בא איזה קריזה, אני בא עם אופני ערים שלי. היה לי גם את זה, גם את זה, אבל אני באתי דווקא עם אופני ערים. עכשיו, אופני ערים, אתה יותר איתי. אז אתה לא מגיע בין הראשונים. עכשיו, לא יודע מה קרה להם שוב עם קריזה, בגלל שיש פה שני מקצים, אז חילקו גביעים עד מקום שישי. זה היה גביעים, ועל הגביע כתוב לך את המקום שלך. מקום ראשון, שני, שלישי, וכן הלאה. אז נתנו עד מקום שישי. ומי לקח מקום שישי? אני! עכשיו, אני לא יודע איזה מקום אני, כי זה הראשונים מגיעים אופני מרוץ, ואופני ערים מגיעים אחר כך. אז אני סתם כאילו יושב, ברור שסיימתי את המסלול, אני גאה בעצמי שסיימתי. פתאום, מקום שישי, פנגר! אני, וואי! אני מחייתי יותר מאושר מהראשון לפי דעתי. למה? כי לא ציפיתי בכלל, אז אני סופר מאושר. למה אנשים מאושרים בלוטו וכן הלאה? אתה לא מצפה, כאילו. מבחינתנו זה הרעיון. המצב שלנו עכשיו, מישהו יגיד לי, הרב, לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי. לא טוב לו, בדרך כלל, בגלל שהוא מדמיין שיכול היה לו להיות טוב יותר. הוא מבוזבז, לא טוב לו. אבל אם הוא היה יודע, איך מישהו פעם אמר לי שהוא עבר ברחוב, לא הלך עם ישראל, וציפור, הוא היה בדרך לשבע ברכות, זה כזה חתונה, אז הוא בא עם חליפה חדשה. זה נתוקתק, אני והחליפה. פתאום ציפור עפה, והחליטה עליה לחץ בבטן. שחררה עליו. עכשיו, מי למעלה? זה תופס תאוצה. על פה הכתב. הוא התחיל לשמוח. שמח. אמרו לו, מה אתה שמח? תכף זה יהיה. אמר, אני מודה לאלוקים שפרות לא עפות. יש בזה משהו, לא?
ברוך אתה, אדוננו, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
שכחתי להגיד, על מי שרואה בבית לא לנו את אמן. בסדר? כי יש כאלה רואים בהרצאות מישהו מברך, ואחרי שנתיים עונים אמן. כאילו ההרצאה הייתה לפני... אמן זה רק עם שידור חיים וגם שאלה. טוב, בקיצור. אז נקודה ראשונה היא, בדרך שלנו, היא להבין כיצד המערכת שלי עובדת. המערכת שלי עובדת בצורה כזאת היא שתמיד הכל יחסי. קשה לי לוותר על משהו עכשיו, מכיוון שאני רוצה פה ועכשיו, קשה לי לדחות את הסיפוקים שלי. מצד אחד. מצד שני, אני צריך שהמצב שלי פה ועכשיו הוא מאוד יחסי. ואני כן צריך להשתמש בפרספקטיבה רחוקה יותר, להבין, אוקיי, עכשיו לא טוב לי. אבל מי אמר שלא טוב לי? אולי אני, ברוך השם, השם מציל אותי משהו הרבה הרבה יותר גרוע. אתן לכם דוגמה, כן? מישהי סיפרה לי, גם כן, אפרופו אחד הטלפונים הדיכאוניים, דווקא זה היה משהו חיובי. והיא אמרה לי ככה, שיצאה, היא בחורה שהתחילה לצאת לשידוחים, מה שנקרא. היא בחורה חרדית, וזה היה שידוחים. והציעו לה בחור, והיא הלכה לפגש איתו, והיא באמת חזרה מהפגישה בהלם. בהלם. לא יודע איך להסביר את זה אפילו, כאילו, חבל הזמן. אסונות טבע אפשר לעשות עליו עבודה. כאילו, מה, לא יודע, אם יש מכשפה גבר, זה הוא, ומה, מכל הבחינות על הפנים. על הפנים, היא הזדעזע, היא חזרה לפגישה, כאילו, אני לא מאמינה שזה מה שמציעים לי, אני פשוט לא מאמינה, היא צריכה לראות תמונה שלו וזהו. יש כאלה לא רוצים לראות תמונה כדי שלא ישחד אותם. כולה בתמונה לא יצאת, יש כאלה לא פוטוגנים. יכול להיות בזה הוא חבל הזמן, אבל בתמונה הייתה כדי... אז לא רצה לראות תמונות כדי ש... אבל היא מצטערה שלא רואה, לא משנה. חזרה בדיכאון, מידות לא טובות, עצבנים, כאילו הכל מכל אצלו. היא אומרת לי, הרב, תקשיב, אחרי חודש, הציעו לה בחור אחר. היא נפגשה איתו. והבחור השני היה נקרא לזה בינוני. בינוני. חמוד, נקרא לזה ככה, חמוד. היא אמרה, אני ממשיכה לצאת איתו. נפגשה איתו עוד פעם ועוד פעם, ולאט לאט גילתה שהוא בחור מאוד מיוחד, מאוד מיוחד, מה שהיא לא ראתה בפגישה הראשונה. והם התחתנו בסופו של דבר. והיא אמרה, אני רוצה להגיד לך, הרב, הסיבה שהתחתנתי איתו זה רק בגלל הפגישה הראשונה הנוראית, שרק בזכותה לא ראתי את הבחור הזה. כי אם לא הייתי פוגש את הבחור המיוחד, אם הייתי נפגשת עם הבחור שהתחתנתי עם בעלי היום, בפעם הראשונה הייתי מורידה אותו. לא מתאים לי אחד כזה. אני רוצה, מגיע לי יותר מזה, מגיע יותר מזה. זאת אומרת, רק בגלל שהיא קיבלה פרופורציות מהראשון, היא פתאום ראתה את השני באור אחר לגמרי, הרבה יותר חיובי. זאת אומרת, אני צריך להבין דבר אחד, זה שבהווה המציאות שלי היא לא חיובית, הכל יחסי ל. והעבודה שלי זה בראש ובראשונה, זה להגיד יחסית למשהו שיכול להיות הרבה יותר גרוע. חס ושלום. כל אחד מאיתנו, אם אתה רוצה מאושר, אתה צריך לחיות בהרגשה, זה יכול להיות הרבה יותר גרוע. תגיד לו שזה רק זה. עכשיו, הבעיה שתזכרו את מה שאני אומר לכם, כי אפילו אני, אתה לא זוכר את זה. לא, אפילו דברים קטנים, לא תגיד דברים. אני באתי, היה לי הרצאה לפניכם, הייתי, יש לי הרצאה בישיבה, שאני למד, וחסם אותי רכב. לא תגיד משהו, חסם אותי. אני אקרא, אוף, פחות אמרתי עכשיו, מי זה? לא נוכל לצאת, אני מראה הרצאה. ואני מטפטף, כמו הבעייתיים האלה. לא תגיד, מי, מי, כל הלב צמצמתי, איפה אוכל, הלאה? למה אתה אומר, שמע, הכל לטובה, הכל הקבע לטובה. שב, תרגע.
אז שכחתי את ההרצאה הזאת פשוט בניגיון.
אחרי אני אומר, זה הבעיה, צריך תזכורים, דווקא ברגעים הקשים. לזכור, תרגע חמוד שלי. מי יודע, ממה הקדוש ברוך מציל אותך? אתה מתעכב עכשיו, כי שמה הולך להיות משהו, חס ושלום. אז יש פה כן נקודה שאנחנו צריכים להסתכל באופן יחסי. אבל היחסיות היא בעייתית. למה? בואו נתן לכם מקרה. אתם הולכים לחנות מכשירי כתיבה, הולכים לקנות עט. אתם שואלים את המוכר, כמה עולה עט? הולכים למוכר, 40 שקלים. אתם באים לקנות, המוכר מסתכל עליכם, אומר, תקשיבו, אתם, אתה בחור, בחורה, חמודים, אני רוצה לעזור לכם. יש חנות מכשירי כתיבה, 10 דקות הליכה מפה. מוכרים את אותו עת, אותו עת, בשקל. באמת אותו עת, לא מבצע, שקל. 10 דקות הליכה. אתם הולכים או לא? הולכים, למה לא? 40 שקל זה כסף. בואו נחפש סצנה אחרת. אתם הולכים עכשיו לחנות רהיטים. אתם באים לקנות ספה. לפני אתה מוכר כמה לספה הזאת? לכם 15,000 שקל. אתם באים לקנות, אומר לכם חכו. לפני שאתם קונים, אתה בחור חמוד. רוצה לעזור לך. 10 דקות הליכה מפה? יש חנות רהיטים, מוכר את הספה הזאת, בול, אותה ספה, לא חיקויים, אותה ספה, ב-14,960. אתם הולכים או לא? אף אחד לא הולך, נכון? למה? זה 40 שקל? זה 40 שקל. נכון? בחשבון בנק אין שום הבדל. זה 40 שקל? זה 40 שקל. למה על העת? היינו הולכים? ספה? זאת אומרת, יחסיות יש לה גם בעיה. יחסיות גורמת לי לזלזל בדברים קטנים. לזלזל בדברים קטנים. והבעיה שלנו, אני אומר, שאנחנו מדברים לזלזל בדברים קטנים, קחו סתם כדוגמה, למשל, המושג של דיבור. דיבור. דיבור, חזל אמרו, שאלו דברים שברומו של עולם. יש לנו ספר שנקרא ספר במדבר. זה הספר הרביעי במספר. רוב הבעיות שם, בעיות של דיבור. לכן לא בכדי הוא נקרא ספר במדבר, משום דיבור. יש לנו את המושג של המתעוננים, שעם ישראל מתעונן לקדוש ברוך הוא, מה נאכל, ואין לנו זוכרים את הקישויים. יש את משה רבנו, שנקרא מי מריבה, שאמור לדבר אל הסלע, ועיקה בסלע. יש לנו את קורח ועדתו, שמעוררים מחלוקת על משה רבנו. יש את מרים, אחותו של משה רבנו, שמדברת לשון הרע על משה רבנו. יש פרשת שלח, זו הפרשה שלנו, הנקודה שהמרגלים מוצאים דיבה על הארץ. הכל עניין של דיבור. עד כדי כך שחזל מלמדים אותנו, שדיבור הוא כל כך עוצמתי, שהוא בעצם הכלי האלוקי שבתוכנו. בצלם אלוקים נברא האדם. חזל מסבירים מה זה בצלם אלוקים. בצלם אלוקים, פירוש הדבר, היכולת לדבר, כי אלוקים ברא את העולם בדיבור. ב10 מאמרות נברא העולם. אלוקים אמר, ויהי אור ונהיה אור. בדיבור. אז את הכוח הזה לברוא או להרוס, אלוקים נתן לנו. ולכן אם אדם מדבר טוב, תדמיינו עכשיו רק לרגע אפילו, שכולנו, בלי יוצא מן הכלל בעולם, היינו מדברים רק טוב. רק טוב. אין דברים רעים. אף אחד, לא כללות, לא לשון הרע, לא פגיעות, לא ביקורת מעליב, כלום, כלום, כלום. לא, 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 לא. איזה עולם יפה. כאילו זה כיף. אולי אתה משעמם, לא אומר, אבל חבל על הזמן. גן עדן, אני אומר לכם, גן עדן. זאת אומרת, הגיהנום זה דיבור רע. ולכן מי שנפטר, האדם שחי נקרא מדבר. יש דומם, צומח, חי, מדבר, הלך מדבר. האדם שנפטר, ואף על מישראל, זה נקרא כל יורדי דומה. למה דומה? משום הם דוממים, תרתי משמע. גם כמו אבן שהיא לא זזה, אבל גם דממה. הכוח של האדם החי זה בדיבור. והשאלה מה אתה עושה עם הדיבור שלך? עד כדי כך שרואים בפרשה של השבוע, עד כמה אלוקים כעס על דיבור. באו, שלחו מרגלים. שלחו מרגלים. 12 אנשים, כולם אנשים צדיקים, כולם מיוחדים. הם רואים את ארץ ישראל, והם רואים שם ארץ אוכלת יושביה. והם חוזרים ומוצאים דיבה על הארץ. שוב, דיבה, משום דיבור, מוצאים דיבה על ארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה, עזבו אתכם, פחד פחדים פה. ובגלל שהם הוציאו דיבה על הארץ, נגזרה גזרה על עם ישראל שתי גזרות קשות. האחת, כי עם ישראל, אין מה לעשות, כל דבר שאנחנו שומעים משפיע עלינו. כל דבר שאנחנו שומעים משפיע עלינו. אין כדבר לא משפיע. עם ישראל שמע את הלשון הרע, התחיל לבכות. ובעקבות זה, כל עם ישראל של אותו דור, מגיל 20 עד 60, לא נכנסו לארץ. שאני לא אצטרף פתאום. לא, השירים הישנים הכי יפים, אני חושב. נכון? היה לו מזמן משהו שעשו לאלטון ג'ון. סליחה שאני... ערב, מה? מי זה? אברהם פריד? לא עושה... שיר שיר, אני אומר לכם. שיר שיר, שמו לו אותך באיזה ערוץ, בדרך שמעתי, רגשתי מאוד. באמת, עשירי נשמה, מה שנקרא. טוב, קיצור, איפה היינו? שתי גזרות. האחת, בחייה של חינם נקבעה בחייה לדורות. לצערנו הרב, בחייה של דורות כל תשעה באב, אנחנו בוכים בגלל שהם לא בחו אז. ויש פה כלל מאוד מעניין. שמסתם אתם מכירים אותו, אבל ירמיהו נביא, כאשר היה חורבן בית המקדש, אז הוא מגיע ועם ישראל בוכה. בוכה, בוכה על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. זה המזמור בתהילים, נאמר אז, מה זה על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו? כי שם הם בכו, לפני כן הם לא בכו. ואמר להם ירמיה הנביא את המשפט הבא, מעיד אני עליי שמיים וארץ, אם בכיתם בירושלים בכייה אחת, לא הייתם גולים. עכשיו אתם בוכים. עכשיו מאוחר מדי כביכול. אם הייתם בוכים בירושלים בכייה אחת, לא הייתם גולים. לא הייתם פספסים. אדם בוכה אחרי. אחרי שנלקח ממנו משהו, אחרי שהוא איבד משהו, אפרופו אהבות נכזבות, יש כאלה. זה דווקא הבנים מתקשרים.
הרב, נראה לי עשיתי את הערוץ. לא, היא לא מדברת לי כבר חודשיים. הרב, אני מבין את הטעויות שעשיתי, אני מבין. אני מוכן להשתפר.
יפה מאוד. לא שאני אומר שיש סיכוי, בעזרת השם, הכל אפשרי. לא, לא שולל. אבל, לא, אחרי זה אומר דברים, אחרי זה... זה בא לך, אשתו עשתה לזה מאכל, הם התחתנו רק מזמן, אז אמרה, מה זה מאכל הזה?
אמרה, לא, אל תעליב אותי. מאכל הזה עובר אצלנו במשפחה מדור לדור.
אמרה, נו, ועכשיו הגיע אלינו רק. כאילו, אתה מעליב, אחרי זה אתה שואל שאלות. שאומר לי פנגר, הסטטיסטיקה מראה שאחד מכל ארבעה אנשים יש לו בעיה נפשית. יש לך שלושה חברים? הם בסדר? אז תבין מה קורה איתך, כאילו. מי הבעייתי פה? אתה תעליב אותי, אבל לא נורא. אבל מבחינתנו, אל תשווה את עצמך לאחרים. תבדוק את עצמך. איך אני מדבר? איך אני, מה אני עושה עם הדיבור שלי? חיים ומוות ביד הלשון. אז שבני ישראל בחו בחייה של חינם, נקבע לנו צום תשע באב. שעכשיו אנחנו בוכים כל כך הרבה שנים, אם לא היינו בוכים, היינו בוכים שם, זה היה נגמר אולי. לכן נוהגים לקרוא בתשעה באב, בלי קשר, סתם, סליחה שאני נוגע בזה עכשיו, יש מגילת איכה. מגילת איכה היא מורכבת מאותיות. כל פרק זה אות. עד סוף א' ב'. ושם מקדימים את האות פי לאות עין. פי הסדר א' ב' הרי יש עין פי. שם מקדימים את האות פי לאות עין. למה? בגלל שהמרגלים הקדימו את פיהם לעיניהם. עוד לפני שהם ראו, הם כבר דיברו. תבדוק, אולי אתה טועה. מה אתה קפץ למסקנות? שלחו לי מארצות הברית, אדם בשם ג'וזף כהן. סיפור שהיה איתו בארצות הברית, זו הייתה כתבה כזאת. ג'וזף כהן, אדם, הוא מורה לריקודי עם. לא יודע, ככה כתבו. והפרנסה שלו לא הייתה כאילו בשמיים. אז הוא נכנס לגר במישיגן, הוא נכנס לסוכנות יגואר. שואל את המוכר כמה עולה יגואר. אספר את זה יגואר ירוקה, אומר, כתוב שמה. אמרנו 90 אלף דולר. אמרנו מתאים, סליחה, 90 אלף, כן 90 אלף דולר. התלהב, אמר אני קונה. שם צ'ק, 50 אלף דולר, ועוד 40 אלף דולר תוריד לי באשראי. לא, סגר לך את החוזה, נכנס לאוטו, נסע. הוא יוצא מהחנות, מהסוכנות של יגואר, ממול הסוכנות של יגואר יש מגרש מכוניות יד שנייה. נכנס עם היגואר למגרש של יד שנייה. ניגש אליו, שם, חייל המגרש, מה אתה רוצה? מה רוצה למכור את האוטו הזה? מה למכור את האוטו הזה? זה אוטו חדש. נכון, מפריע לך? אבל לא מפריע לי. כמה אתה רוצה של האוטו הזה? מה, 40 אלף דולר. 40 אלף דולר. מתקשר לסוכנות יגואר, תגיד לי, כמה עולה יגואר חדשה? 90 אלף דולר. 40 אלף דולר. אין בעיה. בא למגרש, מתקשר למשטרה, תקשיבו טוב, מהר תבואו לפה, דחוף. מיד ניידות, טטטה, סוגרים את המגרש, באים לבן אדם, בוא נע, תקשיב מה זה, מה אכפת לכם, נוצא למכור, זכותי. זכותך? מן הסתם, הצ'ק, לא, אין כיסוי, מן הסתם, זה אומר, מה פתאום, קשור לבנק. השעה הייתה שהבנק כבר סגורים. טוב, אתה במעצר בינתיים. איזה מעצר? מה עשיתי? עשיתי משהו רע? לא. אז מה הבעיה שלכם? אתה במעצר, ישר כמו לא תהיה, בואו איתנו עכשיו, מה, תעזבו אותי, בואו איתנו עכשיו, לא הוריד אותו לניידת, כנס לניידת. כל הלילה היה במעצר, זה היה שבת ראשון, שיומיים הבנקים לא עבדו, יומיים וחצי היה במעצר, ביום שני העורך דין שלו מגיע, נא לשחרר אותו לאלתר. אמרו, לא, אבל זה חשוד, התקשרו לבנק, התקשרתם? היה סגור, עכשיו מתקשר. מתקשרים, הבנק אומר, הכל בסדר. יש לו כיסוי לצ'ק, באשראי בסדר. טוב, אמרו לו, סליחה, שחררו אותו. אחרי 5 חודשים הוא זכה במשפט, על מעצר שווא, על ביטול חופש האדם וחירותו, מה שכזה, זכה ב$3.5 מיליון. $3.5 מיליון. ראית? איזה רעיון. אבל לא, אל תעשו את זה. לא יודע אם זה אולי זה גזל. לא מבין מה. יש רעיונות לאנשים, אני אומר לכם, שעוברים, איפה הם ממציאים את זה? סיפרתם, הייתי בדרום אפריקה. סיפרו לי שם על שני חבר'ה שהיו ישראלים, הם באו לעבוד בעגלות. בעגלות, הזמן קריב, נאמר אמן. והם, התחמנים הקטנים האלה, חשבו, בואו נבדוק את כל המסעדות בארצות הברית. יש קרוב למיליון מסעדות בארצות הברית. לקחו את שמות של המסעדות, שלחו לכמה מכתב זהה. אשתי ואני היינו במסעדה שלכם, מאוד נהננו, מאוד התרשמנו. רק שהמלצר בא לפנות את זה, הוא לקח את המגשים ונפל משהו מהמגש, משהו ששפריץ לאשתי על הסמלה. התלפח על הסמלה. שלחנו את זה ניקוי יבש. עלה לנו $8. אנחנו חושבים שמן הראוי שתפצו אותנו. לא חייבים, אבל נשמח. עכשיו, איזה מסעדה בעולם לא תרצה לשמור על שמה הטוב ותפצה אותם בלא $8, שטר של $10. אז אם יש מיליון מסעדות, $10 כל מסעדה, אתה יכול ללכת לחוף הים ולאכול ארטיקים. טוב, כמובן שתפסו אותם והם בכלא, כן? כך התפרסם בסיפור. אבל הרעיון חבל הזמן. טוב, בקיצור, לא נותן פה רעיונות ל... זאת אומרת, לא, כי אני אומר את זה לעצמנו, כיוון שלפעמים אדם נמצא במצב שהוא לא רואה איך הוא יוצא ממנו. נקודה מאוד חשובה, אני אומר לך עכשיו. לפעמים אדם נמצא במצב שהוא לא רואה איך הוא יוצא ממנו. המצב קשה. אם כבר הזכרנו רעיונות כאלה, דבר אחד אחרון, בסדר? אישה אחת קנתה שמפואים. זה היה גם בארצות הברית, שמפואים, 3 במספר, זה אריזת חיסכון כזאת. קנתה אותם, התברר שהאמצעי היה ריק. האמצעי ריק. עכשיו, היא לא יכולה להרגיש את זה שהיא קונה, כי זה משקל לך, כיוון שזה אחד, זה חבילה. האמצעי ריק. אז היא שלחה לה מפעל, אני רוצה להחזר, פצו אותי. עכשיו יש כאלה שבכוונה מחפשים דברים בדברים כדי למצוא, לפצות, פצו אותי, שלחו לי בפלות, שלחו לי זה. אז יש כאלה. בקטע הזה שלחה, תפצו אותי בבקשה. טוב, המנכ״ל, שחוד לקוחות פיצו אותה, ואז המנכ״ל ישב וראה שיש כמה פניות כאלה, זה לא בן אדם אחד. זה לא שעה, זה שמנו הטוב. לקח 3 מנדסים, תשבו על המדוחה, תבדקו מה הבעיה. ישבו, והגיעו למסקנה שפשוט מאוד במילוי, יש כאלה שמתפספסים. אחד, נגיד 1,000, מתפספס, אין מה לעשות. אמר להם המנכ״ל, אז תמצאו משהו שימנע כזה דבר, אי אפשר כזה דבר. אז ישבו 3 שבועות והגיעו למסקנה, הביאו תוכנית עבודה כזאת, השקעה של $100,000, משקל מיוחד ששוקל את כל הבקבוקים, ואז שיש משהו ריק ומצפצף, ומכונת שיקוף, גם כן לביטחון שמשקפת את כולם, כי הם קהים האלה. טוב, $100,000, השמפואים האלה, שקוראים לזה. אז זה בחור בצבא, קורא לחבר שלו, אח שלי, במקלחת, אח שלי, תביא לי שמפו. מה לא, יש לך שמה? מה לא, פה כתוב שמפו לשר יבש, ואני כבר הרטבתי את שלי. טוב, לא משנה. אבל, אז הוא $100,000 פרויקט. טוב, מפה לשם, העובד ניקיון שמע את זה. הוא בא למנכ״ל, מה, סליחה שאני מתערב, אתה יודע, אני, מי אני, מה אני? אבל נראה, אני יכול לפתור לך את הבעיה באחוז מההשקעה הזאת, ואם תתגמל אותי על זה, אני אשמח. מהנדסים רציניים, מה אחוז אחד? מה, תן יום אחד, אכפת לך? קח יום אחד. למחרת הוא הביא מעברר ענק, שם אותו ביציאה של הבקבוקים. כל בקבוק שעובר, הריקים, עפו. ב$30 הביא מעברר, נגמר הסיפור. אני אומר את זה לעצמם, לפעמים הפתרון הוא הרבה יותר פשוט מה שאנחנו חושבים. פשוט אדם נמצא באיזשהו סבך ואומר, בוא נה, אני לא יכול לצאת מפה. איך אני יוצא מפה? הסתבכתי. ובאמת זה נראה מפחיד. אדם באמת, אני לא אומר שלא, אנשים מסתבכים. רק הפסוק אומר, המכסה שמיים באבין, המכין לארץ מטרה. המכסה שמיים באבין, לפעמים יש עננים, אתה לא רואה כלום את השמיים. המכין לארץ מטרה. המטרה של העננים האלה זה חכה, ירד גשם. חכה בסבלנות, אל תתרגש. גשם גם לא סתם נקרא גשם משון גשמיות, שפע מסוים. כפי אדם מרגיש, הנה אני משתדל בפרנסה, בזה, ולא הולך לי, רבונו שלם, לא הולך לי, לא הולך לי. אז רק שאני אסביר לכם, כן, אני לא זוכר את המספרים המדויקים, אבל אם היה לי חומש, אני אסתכל, בפרשת פנחס, כדוגמה, כן? הקדוש ברוך הוא מונה שם את עם ישראל. יש שם שני שבטים שהחפץ חיים, אחד מגדולי ישראל, עומד עליהם. אחד זה שבט בנימין, והשני שבט דן. לבנימין היו 10 ילדים. וכשהאלוקים מונה אותו, הוא מונה אותם בסך הכל 45,000 או 44,400. משהו בסביבות 44,500-400. ככה זה כל שבט בנימין, זה המניין שלו. שבט דן, שהיה לו רק ילד אחד, ילד אחד, וקראו לו חושים, והוא היה חרש. זאת אומרת, כביכול, אתה אומר, לא רואה עתיד מזהיר פה לכאורה. המניין שלו היה 65,500. זאת אומרת, הרבה יותר מאשר שבט בנימין עם 10 ילדים. ומפה אומר החפץ חיים, תלמד. לפעמים נראה לך שאין לך סיכוי. לא, תראה, אח שלי קיבל 10 ילדים. אתה מבין? נו, מה, אני, יש לו ילד אחד, ועוד ילד אחד שנראה כאילו מי התחתן איתו, ומה יהיה העתיד שלו בכלל. ממש לא משנה. אם בורא עולם מחליט מילד אחד, כביכול, חרש, לא שזה איזשהו חסרון במיוחד, חרש, יצא ממנו שושלת אדירה, ואבא אחד עם 10 ילדים, שלכאורה מעוטת לו הצלחה מובטחת, שום דבר לא מובטח, אני אומר לך. פעם סיפרתי לכם את זה, שהיה איזה עכבר שברח מחתול, ברח, ברח, ברח. אז הפיל רואה אותו בורח, אומר לו, מה אתה בורח? אומר לו, בורח מהחתול, אומר לו, הפיל, תן לי לעזור לך. הפיל באף של מחדק, לוקח רגב בוט, קובר את העכבר. החתול ממשיך לרוץ, לא ראה את העכבר, ניצל, העכבר. כלל ראשון, לא כל מי שקובר אותך בבוט, הוא לרעתך. בסדר? אחרי כמה דקות, החתול קולט עכבר ברח, חוזר בדיכאון. חוזר חזרה, פתאום רואה רגב בוץ עם זנב מציץ. מושך את הזנב מהבוץ, רואה עכבר, וטרף אותו. כלל שני, לא כל מי שמוציא אותך מהבוץ לטובתך. אני אומר את זה לעצמנו מכיוון שאדם נראה לו שהוא מבין. לא הרב, אני... לא משנה, הצלחה כאילו זה הצלחה או כישלון כאילו זה כישלון. היה 4 סטודנטים באוניברסיטת פרינסטון. הם תלמידים דווקא מצטיינים, אבל זה היה מבחן אחרון, והם בלילה עשו חגיגה. עשו חגיגה, ובבוקר לא קמו. המבחן האחרון, הכי חשוב, לא קמו. טוב, מה היה עכשיו? באו לפרופסור, אמרו, תקשיב, הפרופסור, ארבעתנו היינו באוטו והיה פאנצ'ר. פאנצ'ר, רצים להגיע, פאנצ'ר, באמת, אמרו, טוב, קורה, אתם מנוסים, יהיה מחר מבחן חוזר, אין בעיה. מחר אתם הגיעו למבחן חוזר, הפרופסור שם כל אחד מהם בחדר אחר, בכיתה אחרת, ונתן את המבחן. שאלה ראשונה הייתה קלה, סמכו מאוד. שאלה שנייה הייתה, באיזה צמיג היה הפאנצ'ר? זאת אומרת, בהתחלה, גם כשאתה רואה שאתה כאילו מצליח, בוא נעבדנו עליו, תאמין לי, המזל שיחק לנו. אתה לא יכול לדעת מה מחכה במהלך הסיבוב. אף אחד לא יודע. ולכן, כשאני מדבר על המושג הזה של סיכוי, אני כבר דיברנו על פרשת שלח, זה הפרשה של השבוע, יש בהפטרה אישה שמנסתם את השם שלה כולם שמעו, אישה שנקראת רחב הזונה. רחב הייתה 40 שנה בהשפטות. אישה ש-40 שנה הייתה בהשפטות. הייתה גרה בשכם, יריחו, אישה שעברה חיים מאוד לא פשוטים, 40 שנה הייתה בהשפטות. בשלב מסוים המרגלים של אז, של יהושע, מגיעים לשם. זה היה יהושע וכלב. היא מחביאה אותם, ובשלב מסוים רחב הזאת היא מחליטה לחזור בתשובה. וחזל אומר, בוא תבין מה יצא ממנה. היא התחתנה עם יהושע בן נון. עכשיו תבינו, אתם יודעים מי יהושע בן נון? הוא הממשיך של משה רבנו. היא זכתה להתחתן עם גדול הדור, גדול הדור. תבינו מה זה, משה רבנו, הוא נקרא לזה נאמבר 1, אוקיי? שים בצד. אבל הוא כבר נסו, אין מה לעשות. עכשיו הייתי מצפה שמי שימשיך את משה רבנו זה הבנים שלו. לא יודע, כמו כל ביזנס, הילדים נכנסים לנעליים של האבא, אתה יודע, בוא נמשיך. משה רבנו, כלום. אפילו יש לי שאלון, איך קוראים לילדים של משה רבנו? לא, לא, לא. אז לצורך העניין, יהושע הוא הממשיך. כך אומרת המשנה מסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, הוא הממשיך של משה רבנו. הוא בן אדם, צדיק זה ודאי. הקדוש ברוך עושה לו נס, ועוצר את השמש, שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון. בכוח שלו, זאת אומרת, צדיק על. הוא מכניס את עם ישראל לארץ ישראל, מה שכולם לא זוכים להיכנס לארץ. כל אותו דור הרי מת במדבר. יהושע וכלב, הם שני אלה שבעצם היו המרגלים הטובים, הם נכנסו. אז יהושע מכניס את עם ישראל, נלחם עם 31 מלאכים. למד א' מלאכים, אלה היו בארץ ישראל, נלחם עם כולם ומנצח. ואשתו זו רחב. וחזרנו שזכתה ויעמדו ממנה שבעה, אני דק, שמונה נביאים ושבעה מלאכים. אתה יודע מה זה?
אני אגיד את מדויק, חכה שנייה, אני זורק פה עכשיו משהו שאני... רגע, רגע, רק שנייה פוס.
אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים. קוקה קולה, טעם החיים, לא דומה, לא כמעט, קוקה קולה. סתם, הנה. אומר המדרש ככה, שמונה נביאים, והם כהנים יצאו מרחב, כן, נריה, ברוך, שריה, מחסיה, את כל השמות, והפרק דה רב לזר אומר, ש... היא זכתה לככה, אומר ככה, זכתה שיצאו מנה שבעה מלאכים ושמונה נביאים. אמרתי, טוב נראה לי. שבעה מלאכים ושמונה נביאים יצאו מהאישה הזאת. תראה מה זה, כמה היהדות בעצם נותנת הזדמנות לכל אחד. לא משנה מה היית, לא משנה מה עשית, לא משנה שום דבר. תנסה עד כמה שאפשר לשחרר את העבר שלך. תתמקד רק בהווה. כל החיים זה רק הרגע הזה. רק הרגע הזה. דיברנו על בעלי חיים, בעלי חיים קלאסיקה בנקודה הזאת. אם דיברנו על עכבר בורח מחתול, בסדר? אז עכבר בורח מחתול הוא בפחד. כל הגוף שלו באדרנלין, כולו במתח. עד שמגיע איזה חור מבטחים כזה. ואז ברגע שהחתול נעלם, תוך שנייה העכבר חוזר לשגרה.
אוקיי, וזה... הוא עבר טראומה, אוקיי.
חס ושלום, לא נכון שאנחנו נזכיר להרפתנים משנים, הכל בסדר, אבל תאר לך איזה מחבל רודף אחרי בן אדם. הוא נפגע חרדה. הוא כל החיים עכשיו, לא, הוא לא יכול לראות סכין במחד של קילומטר, כל אדם שקצת נראה לו כהה, הוא מזכיר לו, לא יודע מה, הולך מאחור הקר כל הזמן. חלס, זה נגמר, נגמר! לא. עכשיו, עזוב מחבל, חס ושלום, אבל כל אחד מאיתנו, הרי חווה חוויות לא בהכרח חיוביות בחיים, בינינו, כל אחד מאיתנו יש לו את החבילה שלו. ואנחנו סוחבים עם זה, לפעמים שנים. זה כבר נגמר, מת. כאילו אתה איזה היסטוריון אתה. מה? חלס. לכן באה התורה ומראה, תראה מה זה אנשים שכביכול היו באמת בקצה העולם, ריבונו של עולם, רחב זה לא בדיוק, תבין, אתה בקצה העולם. לא קשור. הזדמנות לכל אחד. ואני אומר את זה לעצמנו, כמו שאף אדם מתייאש מעצמו. מרגיש שזו בתחלי אין סיכוי. לא, בסדר, זה דיבורים יפים. אני לא שם. וזה לא נכון. כל אחד צריך להאמין בעצמו שאתה ודאי יכול להיות שם. אני אומר את זה לעצמי מכיוון ש... תראו, ניגשה לאיזה מישהי ואמרה לי ש... לפני 12 שנה היא עשתה משהו. מעשה שלא יעשה, היא אומרת. אומרת לי, ואדם לא סולחת לעצמי. אין לי יום ואין לי לילה. יש משהו בוידוי. מספרים בעצם של ההלצה כזו, אבל יש אצל הנוצרים הרי, יש וידוי בתא כזה, אתה נכנס ואתה מדבר עם הכומר. אז זה היה איזה כומר של 25 שנה שירת את העיירה בנאמנות, ודי, יצא לפנסיה. החלטו להיפרד ממנו, עשו לו טקס מכובד כזה, והזמינו איזה פוליטיקאי שגר בשכונה, שאתה יודע, שידבר טוב על הכומר. אז הפוליטיקאי איחר, ובינתיים אמרו לכומר, טוב, אתה יודע, כולם פה, תן כמה מילים, מילות פרידה. הוא עלה לבמה, אמר, אני רוצה להודות לכולם על 25 שנה נפלאות שהיה לי פה איתכם. באמת, היה מדהים וזה, ואני חייב להגיד לכם משהו. אני, בהתחלה שבאתי פה לקהילה, אני הייתי בהלם. כי פעם ראשונה שמישהו התוודא בפניי, אני הייתי בהלם, אני הזדעזעתי מהדברים. אמרתי, יו, זה שכונה הגעתי, התחיל לספר לי, הוא גונב, הוא זה, הוא משקר בעבודה, את אשתו, שונא את הילדים שלו. אמרתי, וואו, איזה קהילה הגעתי, נהיה לי חם. אבל אחרי זה הכרתי עוד אנשים וראיתי שסך הכל הקהילה היא טובה והיא בריאה והיה לי כיף. ואז הפוליטיקאי מגיע, אז אני רוצה להודות לכולם, תודה רבה, 25 שנה נפלאות, יורד מהבמה, כומר, ואז הפוליטיקאי עולה, שלום לכולם, סליחה שאיחרתי, אני רוצה להודות על חלקי פה בסעודת פרידה מהכומר, ואני רוצה להגיד לכם שאני זכיתי להיות האדם הראשון שהתוודה בפניו. איי, איי. תראה מה זה לא לאחר. זה לא לאחר, הכוונה היא. אתה יכול לפספס הזדמנויות. לפספס הזדמנויות. ולכן אני אומר פעם, אדם צריך להבין שההווה יש לו כוח. גם בחינוך. מה הכוונה? לא זאת אומרת, דיברנו פעם, אבל יש דבר שנקרא בכלכלה התנהגותית, כאב התשלום. מה זה כאב התשלום? אתם הולכים למסעדה ואתם משלמים שם, אתם עלה 250 שקל האוכל. אתם אפשרו לשלם מזומן או באשראי, מה תעדיפו? אשראי, בדרך כלל. למה אשראי? כי אשראי לא כואב. אתה רק נותן אותו ועושים לו משהו שם, ומחזירים לך אותו אשראי, כאילו, כלום לא קרה, סבבה, אתה מרגיש כאילו, אין לך שום צביטה אפילו, בכיף אפילו, אתה מרגיש כאילו חופשי, כן, אשראי. אפילו אם זה עובר, אתה מרגיש טוב מעצמך, בוא נעבר, כל הכבוד לי, תאמין לי. לא, אני מצב טוב, ברוך השם. כשאתה נותן מזומן, זה קשה לראות את זה. אתה כאילו רואה את הכסף נשרף. אתה תוהה על הכל, האם שווה לאכול או לא שווה לאכול, האם זה היה כדאי, 250 שקל, לא יודע. כי כסף עושה משהו לבן אדם, אתה מבין? ואדם, זה מעניין לראות את זה, אבל סתם, תכף אני אחזור לקטע של הכאב התשלום, אבל תראו דבר מעניין, אתם באים למופע, יש מופע של איזה זמר, קניתם כרטיס מראש, זה עלה 100 שקל, 100 שקל. אתם באים לקופה, פותחים את הארנק, מגלים, נאבד לכם הכרטיס. אוי. אבל יש לכם עוד 100 שקל בארנק. אתם תכנסו למופע או שתחזור הביתה? בוא נגיד ככה, יש כאלה שיחזור הביתה, יאללה, זה אומר לך, לא מוציא עוד כסף על זה. ואם אתם תוציאו, תקנו עוד כרטיס, אתם תרגישו, המופע עלה לי 200 שקל. בסדר? ואתה תתהו אם זה שווה 200 שקל או לא. מה קורה אם אתם הולכים למופע? ואתם נקנות כרטיס בקופה. בארנק יש לכם שני שטרות של 100 שקל. בקופה אתם פותחים את הארנק, ואתם רואים שאיבדתם 100 שקל. אוף, מישהו חוזר הביתה? לא. תקנו כרטיס. כמה תרגישו על המופע? 100 שקל, נכון? למה? הרי זה 100 שקל וזה 100 שקל. רק לזה קוראים כרטיס, ולזה קוראים שטר 100 שקל. מה זה משנה? מה זה משנה? זה אותו דבר. במוח של אדם זה לא אותו דבר. ברגע שנותן ערך לדבר מסוים, הדבר הזה הוא משהו הרבה יותר, זה לא סתם. ולכן שאתה משלם בכסף, אז אתה יודע, יש לך איזה צביטה. שלום אני אומר לכם את זה. מכיוון שמשתמשים בזה לחיוב. זה הסיבה שאומרים שנשים חיות יותר מגברים. למה? כי משופינג אף אחד לא מת מזה. מלראות החשבון, יש כאלה שחטפו את כיף לב לפעמים, חס ושלום לצרנו, אתה מבין? קורה. ראיתי את זה פעם כניסוי תיאורטי. בדקו שמישהו אוכל פיצה, אז נגיד פיצה עולה נגיד 40 שקלים. גילו שאוכלים פיצה ב-40 ביסים. 40 ביסים. עכשיו תארו לכם, אני בא לאוכל הפיצה, ואני אומר, תקשיב, מחקרית, 40 ביסים זה פיצה. שקל לביס. אני מוכן לעשות לך הנחה. אני מאוד אצטרך לספוך את הביסים. על כל ביס אתה תשלם רק חצי שקל. ביסים שאכלת אתה משלם, ביסים שלא אכלת אתה לא משלם. אתה משלם רק על מה שאכלת. אבל אני אספך את הביסים. אכפת לך? אתה תשלם פחות בסוף. הוא ירצה את זה או לא? ממש לא. למה? כי כל ביס, חצי שקל. או שהוא אכל ביסים של תנין, ויחנק עם הזה, הכל להציל חצי שקל, אתה מבין? אפרופו עם ה-40 וה-40 שקל של העת והזה, זה כמו על שיפוצים, זה לא יאמן הדבר הזה. אתה עושה שיפוץ, אז אתה רוצים 250,000 שקל עכשיו. הקבלן אומר לך, אתה רוצה גם, תחליף כבר את המבט השירותים. 10,000 שקל. תמונה! 10,000 שקל, יאה. ואז אתה בא לחנות מכולת, כמה עולה העגבנייה הזאת? זה 5.30 או 4.90? לא, זה על מאז המבצע. אתה רב על 40 אגורות, ופה אהבת באבצ'י, 10,000 שקל. טוב, זה הבעיה של היחסיות, אבל אני חוזר לכאב התשלום. בכאב התשלום יש לי פה משהו מאוד חכם, תקשיבו טוב. עזבו עכשיו פיצה ב-40 ביסים, נכון? בואו ניקח אדם שרוצה להיגמל מסיגריות. כל הזה להיגמל, להפסיק לעשן. כשהוא בא לחנות וקונה חפיסת סיגר ב-30 שקל, הוא מעשן בלי חשבון. מה יקרה אם נגיד לו, אין את החפיסות, אתה קונה סיגריה. כל סיגריה שקל וחצי, שזה מה שעולה. יש לו 20 סיגריות, 30 שקל. כל סיגריה, אני אומר, הוא יספור את השאיפות. 20 אגורות, 40 אגורות, חצי שקל. תאמין, לא מעשן יותר. למה? כי אם אני אוכל להגיע למצב שאני מתגמל את עצמי פה ועכשיו, או מעניש את עצמי פה ועכשיו, הסיכוי שלי להשתנות הרבה יותר גדול. זה נכון בחינוך ילדים, נכון בחינוך של עצמי. זאת אומרת, אם אני חס ושלום אדם שלו איזו הנהגה לא טובה, התנהגות לא טובה, הוא כועס, לא משנה, יש לו התנהגות לא טובה. לצערנו, אבל לא צריך, הקדוש ברוך הוא כדי ליצור עולם של בחירה, ניתק את המעשה מהתוצאות. את, לא התוצאות, במקרה הזה, את המעשה מהשכר, שכר העונש, כן? אלוקים ניתק את זה. אני יכול לעשות מה שאני רוצה, מה שאני רוצה, וכלום לא יקרה לי. לטוב או למוטב. גם אם אני אדם הכי צדיק בעולם עכשיו, אני לא אקבל מחר בבוקר צ'ק של מיליון דולר. אני אומר לכם מראש. אבל אותו דבר, אם אני אעשה דברים נוראים, חס ושלום, אני גם לא אקבל עונש במקום. בדרך כלל זה לא קורה. מי שמה זכאי, אולי. אבל בדרך כלל זה לא ככה. אלוקים יפריד בין המעשה לשכר, או לעונש, כן? על מנת ליצור עולם של בחירה, כי אחרת לא הייתה בחירה. אם הייתי אדם היה נהנה שישב במקום, אף אחד לא היה עושה את זה. כמו שאף אחד לא מכניס אצבע לשקע. למה? למה לא? בוא תנסה, זה חוויה. אני ניסיתי פעם, אני אומר לכם. לא ממש ככה, אבל אני חשבתי, אני לא טוב בשיפוציה, זה לא התחום שלי, בסדר? אז בסוכות הייתי צריך לסדר משהו חשמל, להעביר את זה למנורות בתוך הסוכה וזה. אז באתי לסדר משהו בשקע. ויש טסטר, יש טסטר, אבל יש גם מבריגים קטנים שהם לא טסטר. הם כולם ברזל. אתה יודע את זה? ואני שכחתי, אוקיי. ואני באתי את זה. אתה יודע איזה בום חטפתי? אני אומר לך, החשמל נפל ברוך השם, שלום. הילדים ראו הבזקים. אבא, אתה חשמל אתה. איזה פרד זה היה, אני אומר לך, נורא. עד עכשיו אני יכול להרגיש את זה, אפרופו עבר, עד עכשיו אני יכול להרגיש את זה. הרגשה מפחידה כזאת. בקיצור, אם אני אוכל לתגמל את עצמי, אוקיי, עשית משהו טוב, התגברת על משהו, ויתרת על משהו, תתגמל את עצמך. תתגמל את עצמך פה ועכשיו, על משהו חיובי, לא יודע, אתה אוהבת לאכול איזה משהו, תקנה משהו לאכול. ולעבד, אם עשיתי משהו לא טוב, תעניש את עצמך. אין עכשיו קפה, או תוותר על משהו. או אם אתה חייב קפה, אז בלי סוכר. תן לעצמך איזה צביטה. בטווח הקצר זה לא נראה לי, תן לנו, זה לא שתים כאן. בטווח הרחוק, אף אחד מאיתנו לא אוהב לקבל צביטות, אני אומר לך. וזה כמו שוקר חשמלי כזה, שבתת מודע של האדם, זה נהיה התנאי הקלאסית, שאני כבר לא רוצה לעשות את הדבר הזה, כי לא נעים לי, אני יודע שיש לי ברגל שם, רגשן לא נעימה. אז אני צריך ללמוד לחנך את עצמי. כי אם אין אני לי, מי לי. אם אדם לא יקח עצמו בידיים, אף אחד לא יעזור לו. אבל, אם כבר, אנחנו הגענו בפרשה של המרגלים, אמר לי פעם יועץ נישואים זקן כזה, אמר לי, כבר לא, זה, אמר לי, בחיים תהיה תייר ואל תהיה מרגל. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אומר בפרשה של המרגלים, כתוב שהם נשלחו לתור את הארץ, ויתור את ארץ כנען, ויתורו משון תיירים. אבל אנחנו קוראים למרגלים. למה מרגלים? מה יודע בין תייר למרגל, הוא אמר לי, אתה יודע? שניהם הולכים לארץ זרה, שניהם הולכים למקום שהם לא בכך מכירים היטב. התייר מחפש דברים טובים. בוא תראו לי איזה מוזיאון, בוא תראו לי איזה נוף, איזה, לא יודע, משהו מעניין. המרגל גם מחפש, אבל בדיוק ההפך, תחפש, תן לי ליקויים. איפה אפשר לפרוץ, איפה אפשר לתקוף, איפה הכישלונות שלהם. בחיים תהיה תייר ואל תהיה מרגל. אתה, יש לך את האפשרות של המצלמה. תתמקד על מה שאתה רוצה. כי גם את זה יש וגם את זה יש, אני אומר לכם. ופעם אמרתי לכם את זה, אבל תזכרו שהבעיה שלנו בחיים זה מילה אחת. פירושים. אני אמרתי לכם פעם שהיה לכם הרגשה לא טובה השבוע, נגיד. למה הייתה לך הרגשה לא טובה? כי קרה משהו. מישהו אמר לכם משהו, מישהו עשה לכם משהו, ולכם הרגשה לא טובה. אצלנו בדרך כלל במודע אנחנו חושבים שאירוע שווה הרגשה. אירוע שווה הרגשה. אירוע טוב יש לי הרגשה טובה, אירוע רע יש לי הרגשה לא טובה. אבל זה לא נכון. כי יש באמצע משהו שנקרא פירוש. והפירוש יקבע הכל. לא האירוע. איך שאתה תפרש את האירוע, ככה אתה תרגיש. תפרש את האירוע טוב, תרגיש טוב, תפרש את האירוע לא טוב, תרגיש לא טוב. רק פירושים, כל החיים זה פירושים, זה הכל. לכן כאשר מרים דיברה לשון הרע על אח שלה, והשוותה אותו, את משה רבנו, לשאר הנביאים, למרות שהיא טעתה, הדיבור היה בטעות. אבל פה זה עבודה של כל אחד מאיתנו, כי בזכות מרים היה לנו דבר שקרה באר מרים. האפשרות לבאר נכון את המציאות, ולא לבאר עקום. ואני אומר לכם שקשה לבאר את המציאות, נכון? כי חסר לנו נתונים. מאוד קשה. ולכן העצה היחידה זה להשתדל ללמד זכות. הווה דן את כל האדם לקרב זכות. אשתך מעצבן אותך, בעלך מעצבן אותך, הילדים, השכנים, העולם, ראש הממשלה, שר ביטחון ועוזריו. לא יודע מה, יש תלונות על כולם, כאילו, מי אתה מרוצה? לא יודע, תאמין לי מאף אחד. מה, עצמך אתה מרוצה? גם לא תאמין לי. כאילו, הרגשה כדי, יאללה, כל העולם. לא, אל תדון אף אחד, כי אתה לא יודע את כל התמונה. לפעמים כשתתברר את התמונה, אתה רואה שזה אפילו מגוחך. תן סיפור שעיים, זה נעצור, ואם יש שאלות, אני אשמח. היה שני ילדים שעבדו אצל אבא שלהם, אבא שלהם עם חנות, והם עבדו אצל אבא. שני ילדים, הכוונה, הם בוגרים, לא ילדים בני ארבע. עבדו אצל אבא, ובשלב מסוים אבא הזדקן, נפטר, והילדים לקחו את הפיקוד. עבדו יפה ביחד, כתף אל כתף, מה שנקרא, עבדו יפה, עד שיום אחד, אחד העובדים, אחד הבנים, שם 20 דולר על הדלפק. הוא יצא מזה קליינט. כשהוא חזר, הוא לא מוצא את ה-20 דולר. אז הוא אומר לאח שלו, לקחת פה את ה-20 דולר שלי? מה לא? לא לקחתי. אתה עושה צחוק, מה? כאילו, אתה גונב מן 20 דולר? תגיד לי, פשוט 20 דולר אתה מתלכלך פה? מה לא? לא לקחתי 20 דולר. הוא ניסה 20 דולר, אמר לאח השני. ה-20 דולר לא יכול לעוף מעצמו. תגיד שלקחת, לא קרה כלום, אני אתן לך גם 200 דולר, את האח שלי. אבל אנחנו לא לקחתי. מה ככה, אה? שחק לי אותה לא יפה, אין בעיה. מאותו רגע התחיל סכסוך. סכסוך. כבר לא מדברים, כבר לא חברים, כבר כל אחד בטוח, התקינו מצלמות. לך תדע מה עושים פה, לך תדע. לי קרה פעם כזה דבר בתחנת דלק. באמת, היא אמרה לזכותה, לא זוכר את השם שלה, לא זוכר כרגע, בתחנת דלק בית שען. מילאתי דלק, חזרתי מהרצאה, זה היה שירות עצמי, שמתי 200 שקל, והלכתי למלא. חזרתי, אמרתי, תשלם. אמרתי, שילמתי? אמרתי, לא שילמת. אמרתי, שילמתי 200 שקל. פותחת זה, אין לה 200 שקל. אמרתי, לא, אין לי פה 200 שקל אפילו. אתה לא שילמת. אמרתי, שילמתי? לא שילמת. בואי מצלמות. יאללה. פתחת המצלמות, רואים נהג מסעית, מבני דודנו, מה שנקרא, לא... היה איתי גם. עכשיו, אני שמתי 200 שקל, היא הסתובבה לעשות קפה. המתן שקל התמגנק לידיים שלו. בטעות, כאילו, לא הצליח להוריד את זה בידיים. שם את זה בכיס, כי לא שיחשדו בו שהוא לוקח משהו, ויצא. רצה את זה במצלמות. היא הייתה, מה זה רצינית? תקשיב. טק, 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 משטרה. משטרה! אבל עצרו אותו באחד הצמתים. לקחו לזה. טוב, זה ברוך שמידן המצלמות. אבל ידידנו שם היה, לא היה מצלמות. התחילו להסתכסך, המשפחות כבר, הנשים כבר לא מדברות גם, והילדים, אמרו אפשר כך לעבוד בזה, חצצו את החנות בקיר, שתי חנויות עכשיו. עברו 20 שנה, ולא מדברים וסונים, ולא באים לחתונות אחד של השני, נגמר! אחרי 20 שנה עוצרת מכונית בפתח החנות, נכנסת אחת החנויות, אדם מבוגר כזה נכנס, אומר, מי פה, מי אחראי פה? אומר, זה אני. אומר לו, למוכר, כמה זמן אתה פה? אומר, אני בעל החנות, אני כבר 30 שנה פה. אומר, יופי, תקשיב, לפני 20 שנה הייתי פה. הייתי אז בחור צעיר. הייתי במצב כלכלי לא טוב. אני באתי לקנות סיגריות, ופתאום ראיתי שטר של 20 דולר. אני מודה, לא אמרתי בפיתוי, אמרתי, אני מתרים אותם למשפחות נזקקות. אני משפחה נזקקת, אומר, אני... לא רוצה לערב אותם, לשאול אותם, וזה, שלא יהיה קשה, זה כמו אשראי. אני מזכה אותם. זכין אדם שלא בפניו. לקחתי את 20 דולר. אני גר בארץ, עיר אחרת. כמו היה ניסור מצפון כאלה, תחזיר, לא תחזיר. עכשיו, עברתי פה, אני קחו את 20 דולר, סליחה. בא לחנות פורץ ובכי. עכשיו, הוא האמיתי, מה שנקרא, הבן אדם, לא מבין מה הוא בוכה. 20 דולר, מה הוא בוכה? עד כדי כך. אז הוא אומר לו, בא לחנות, בסדר, וכנס לחנות ליד, תספר לבא לחנות גם את הסיפור הזה. הוא נכנס לחנות השנייה, שלום, אני הייתי פה לפני 20 שנה, מחזיר את 20 דולר, רואה שהוא מתחיל גם לבכות. ומה זה, חבר'ה רגישים פה יותר מדי. הוא לא יכול לדמיין שתראה מה 20 דולר עשו, מה 20 דולר עשו. אני אומר לעצמנו, חס ושלום, נצרים הרב, זה הרבה יותר לפעמים 20 דולר, אבל משפחות נהרסות על ירושות, זוגיות, יו, 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 אנחנו לפעמים על משהו קטן, מנפחים את זה כלא פיל, ממותה, אני אומר לך. כשתשאל את הבן אדם, לא, העיקר הבריאות, תעזוב אותך כסף, בריאות. נו, אז תוותר. אני צריך להוציא את הצדק לאור. זה כמו שראיתי מחקר שמראה ש... פעם דיברת, אבל ראיתי מחקר שראו, נתנו לנו לסטודנטים כסף. קבוצה אחת תקנו לעצמכם קפה, קבוצה שנייה תקנו למישהו אחר קפה. מי היה יותר מאושר אחרי זה? אלה שקנו לעצמם או אלה שקנו למישהו אחר? אלה שקנו למישהו אחר, בסדר? רוב האנשים שם מסכימים לזה. מתי פעם אחרונה הייתם במסעדה וקניתם למישהו אחר קפה? לא, אני צמח עכשיו, שנייה, אבל אתה תהיה יותר מאושר, תקשיב. נכון, אבל... שנייה. אתה רואה? כאילו בשכל אתה מבין איך אתה אמור להתנהג, אבל קשה לי, רק חכה, זה קפה, זה... או לא קפה, בירה, או לא משנה, מילקשק. לכן העבודה שלנו באמת להתגבר על הנקודה של ההווה, על האי-נעימות הראשונית, ולחשוב איך אני יכול להשקיע, איך אני יכול להשתנות, ואיך אני יכול לראות נכון את החיים. לפני שאני אסיים, יש שאלות על מה שאמרתי? מה שלא אמרתי? מה שהייתי אמור להגיד? כן? כן. הבנתי. אני אחזור לשאלה עבור הצופים בבית, או בכלל מי שלא שמע. פה הגברת העיקרה שואלת לגבי תפילה. היכן תפילה מועילה, לא מועילה, מה היכולת שלה ומה כן ומה לא. הבנתי נכון. אז צריך להבין בראש ובראשונה, תפילה ביהדות, מטרתה לא רשימת קניות לאלוקים. לא, אני... מה? או, כי הרי אלוקים יודע מה שאני צריך. אני לא צריך לגלות לו. כאילו, אלוקים על פי היהדות גם קורא את המחשבות שלי, וכן הלאה. ויותר מזה, הוא כאבא שלי. אבא יודע מה שהילדים צריכים גם לי שיבקשו, בגדול. כל שכן אלוקים שהוא כל יכול. אז אני לא צריך גם להגיד לו, אלוקים תקשיב, אני רוצה להתחתן, אני רוצה זה. כאילו, וואי, אם לא היית אומר לי, שלחתי אותך. סליחה ש... אז ברור שאלוקים יודע את זה. אז בשביל מה צריך להתפלל? אז מה שאת אמרת מאוד נכון. עיקר סיבת התפילה, המושג תפילה, משון פתיל, פתיל או נפתולי אלוקים נפתלתי. זה בא לחבר אותי. מה מחבר בינינו? מה שאין לי, לא מה שיש לי. הסיבה שאני נשוי לאשתי, מעבר לציווי התורני, בסדר? כי לה יש דברים שלי אין. הסיבה שהיא נשואה לי, כי לי יש דברים שלה אין. מה שמחבר בבני אדם, זה מה שאין לנו. אם היה לי, כל מה ש... אז לא צריך את אשתי. שמה אני צריך אותה בכלל? כאילו, מה אני צריך בכלל בני אדם? אם הייתי מסתדר לבד, כמו איזה, יש כאלה בעלי חיים, כאילו, שהם, כלזון כזה, לא יודע. הם לא צריכים אף אחד, כאילו, עם עצמם, לא יודע, יש כל מיני כאלה. לא יודע בדיוק. אז אלוקים יצר אותנו חסרים על מנת שנחפש אותו. כי מה שחשוב זה הקשר בינינו. הקשר בינינו נוצר בעקבות החוסרים שלי. זה לא שאלוקים צריך את זה. אלוקים רוצה את זה בשבילי. כדי שאני יוכל להגיע לדרגות רוחניות גבוהות. כדי שאני יוכל... זה הסיבה שכולנו שואפים פה למשהו. אם היינו בעלי חיים, הרי לא תראו אף פעם פרה מתוסכלת שהיא לא ממצה עצמה בחיים. לא, לא, למה לא? אלוקים יצר אותנו כבני אדם רעבים. כולנו רעבים פה. רעבים לכסף, רעבים לקריירה, רעבים לתאוות, רעבים למימוש בחיים, רעבים לרוחניות. וזה מה שדוחף אותנו, וזה הטוב. למשל, אחת הטענות כלפי המזרח, למשל, שהמזרח הרי בקטע של רק רוחניות, בגדול. לכן המדינות כמו הודו מאוד נכשלות, כי אין להם שאיפה להתקדם טכנולוגית או וכן הלאה. אני חוזר, התפילה נועדה לחבר אותי לאלוקים. ולכן, פוטנציאלית, צריך להתפלל על הכל. אין דבר שלא מתפללים עליו, ואין גם דבר קטן או גדול. כי כלפי אלוקים, שבחינת היהדות הוא אינסוף, מה יותר קרוב לאינסוף? אחד או מיליון? מה יותר קרוב לאינסוף? אם יש כזו, נגיד, סרט רץ כזה. מה יותר קרוב? אחד או מיליון? אז אני אגיד לכם, זה אותו דבר, נכון. למה זה אותו דבר? כי אין סוף זה אין סוף. אין הבדל בין אחד, אלף, מיליון, כולם רחוקים באותה מידה, אין סוף. כלפי אלוקים שהוא אין סוף, אין דבר קטן או גדול. כאילו, זה תיק גדול, אבל זה בקטנה לא עושה את זה. לא. לכן צריך להתפלל על כל דבר קטן על פי היהדות. על כל צד ושם, בואו תעזור לי, לכן תתראו דתיים, תמיד אומרים, לא דתיים הרבה אומרים את זה. בעזרת השם. השם יעזור, בעזרת השם. מה זה בעזרת השם? זה בין תפילה. את שואלת שאלה חזקה, את אומרת לי ככה, למה בכלל להתפלל? הרי אם ויש קשיים, זה הקדוש ברוך הביא לי את הקשיים האלה. והוא לא הביא לי את הקשיים סתם, אלא על מנת לזכך אותי, לתקן אותי, או שאני אעבוד על זה, לחפר לי אבונות, לא יודע, בסדר? אז למה להתפלל? כי הרי התפילה כביכול הורסת את התוכנית האלוקית. אתה כאילו, מה אתה מתערב? אבל אנחנו צריכים להבין שאותו אחד שנותן לי את האיסורים, גם אמר לי להתפלל. אז צריך להבין את מה המשמעות. יותר מזה אני אגיד לכם שהשאלה מה הסיבה למה. האם התפילה היא סיבה להסיר את האיסורים? או האם האיסורים זה סיבה לתפילה? למשל, חז"ל אומרים שאלוקים עשה את האימהות עקרות. למה? לשון חז"ל, כי אלוקים מתאווה לתפילתן של צדיקים. בורא עולם רצה שהם יתפללו, בגלל זה עשה להם צרות. עכשיו, זה לא איזו התעללות כזאת, אלא להבדיל, בוא ניקח את זה כדוגמה של מאמן. מאמן רוצה שהספורטאי שלו יגיע למקסימום יכולת שלו. הדרך היחידה, הוא יקשה עליו קשיים. אתגרים, ניסיונות, ורק ככה הוא יוציא לו פוטנציאל. זאת אומרת, יש פה שני דברים. הקשיים באמת יביאו אותו לתיקון, אבל חלק מהתיקון זה הקרבה שלו לאלוקים. ואם אדם, חס ושלום, אדם לא דתי, הרי גם עובר קשיים, נכון? אבל הוא לא מתקרב לאלוקים בקשיים האלה. כי אם אני לא מבין שהקשיים האלה מאלוקים, אם אני לא מבין שהקשיים האלה, הם, אין מטרה לקשיים בפני עצמם, ממש לא. המטרה היא קרבת אלוקים. לכן, איך זה יכול להיות באמת שאדם מתפלל וזה נעלם? כי פשוט מאוד, ברגע שאני מתפלל, אני השגתי את המטרה של האיסורים. המטרה של האיסורים זה להתקרב לאלוקים. אז אם אני מתקרב בתפילה, אני כבר לא צריך את האיסורים האלה. ואז האיסורים האלה נעלמים. לכן אני אומר פעם, בעיקר צריך להבין שנכון שיש איסורים ששום תפילה לא תעזור באמת. יש כזה דבר, גזרה משמיים. זה נקרא מזל עליון בקבלה. הגמרא מספרת עליך בשם רב לזר בן פדת, שהיה עני, עני מרוד. ולא עזור כל התפילות שבעולם הוא נשאר עני. כי אלוקים גילה לו שזה התיקון שלו. אבל חס ושלום הרי יש אנשים עניים נוספים. והם מתפללים ופתאום מתעשרים אפילו. מה ההבדל? ההבדל הוא, מה התיקון שלך בעולם? האם התיקון שלו להיות עני ולא תעזור שום תפילה? עכשיו, התפילות לא ילכו לאיבוד. התפילות האלה יש לו עליהם שכר, וחוץ שזה יעזור לילדים שלו, לאנשים אחרים. שום תפילה לא הולכת לאיבוד. כמו שמתפללים על זה אדם שחולה חס ושלום. והוא נפטר. אז יגידו, מה, אתה מתפללנו? פעם? אין כזה, שום תפילה לא חוזרת ריקם. לכן אתם תראו שרוב התפילות הן בלשון רבים. בצידור הרי בלשון רבים. מה, אני שליח ציבור פה? כשאני מתפלל על רפואה, אני מתפלל על כל העולם בעצם. אני מוריד שפע של רפואה לכל העולם. זה יעבור דרך הצינור שלי, כי אני ביקשתי, אבל בראש ובראשונה, כל העולם יקבל את זה. ולכן הנקודה העיקרית מבחינתנו, התפילה זו עבודה בפני עצמם, כי זו עבודה שבלב. האיסורים הם בעצם הקטליזטור לתפילה, אבל במידה, ואני מתפלל כי אני לא יודע מה התיקון שלי. אבל אם אחרי 120, את הדוגמה של זוג עם ילדים, כן? מה קורה עם זוג, חס ושלום, כשיהיה לכולנו ילדים תמיד, וילדים בריאים ושמחים וצדיקים, מה קורה עם זוג מתפלל ואין להם ילדים? והם הגיעו לגיל 90, שבוא נגיד הסיכוי עכשיו הוא ממש קטן, בלי לפגוע, כי יש כאלה גם, הייתה לפני חצי שנה או שנה, אישה בת 67, 65, מבני ברק, בלי עין הרע. אז, אבל בוא נגיד 90, לצאת ידי חובה. פה, אם הם התפללו, הם יכולים להיות רגועים שזה הרצון השם, זה היה התיקון שלהם באמת. לעבור את הניסיון הזה. אבל אם הם לא התפללו, אולי הם פספסו משהו. ועם זה אני אסיים רק נקודה אחת. היה רב מאוד גדול שפעם סיפר את הסיפור הזה, כמו הרב פינקו, זיכרון לברכה. הוא סיפר על רופא. רופא חדש. מתמחה חדש, נכנס לזה, משמרת לילה. אמר לו הרופא שלפניו, תדע לך, משמרת לילה יפה משמרת מגניבה. אם אף אחד לא קורא לך, אתה יכול לישון אפילו. אבל לפעמים זה משמרת הכי קשה. כי לפעמים דווקא בלילה החולים מתעוררים. אמר לו הרופא הוותיק, אם אתה רואה שאתה לא מסתדר, טלפון אחד, יש לנו כיתת כוננות של רופאים, יזיקו פה רופא. ואז משמרת ראשונה, ואתה משמרת קשה. רץ מחולה אחד לשני, לא עצם עין, לא ישב, באמת עשה את כל מה שהוא יכול. רץ, השתגע, אבל לצערנו אבי בית חולה אחד. חולה אחד נפטר. כעבור זמן, תבעו אותו לרשלנות רפואית. הוא עומד לפני הרופא, אומר הרופא, מה אתה רוצה? אני עשיתי את המקסימום שלי, שאלת האחיות, בוא תראה מצלמות, לא נחתי דקה. אומר לו, השופט, אנחנו לא באים לך בטענות שלא התאמצת, אנחנו באים לך בטענות למה לא ביקשת עזרה. למה לא התקשרת לבקש עזרה? ולכאורה זה מה שיגידו לבן אדם, למה לא התפללת? היה לך קשה? למה לא ביקשת עזרה? כי אולי אתה מבקש, אולי זה היה נחסך ממך. שלא נצטרך להתפלל, אבל בזמן השם שלנו רק בשורות טובות, אמן כן ירצון. תודה רבה, שבהצלחה, תודה רבה.